שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לרפואת עמיחי יהושע בן ברוריה בריינה אסתר בתוך שער חולי ישראל. נשמח אם כל הלומדים יכוונו לרפואתו בעזרת השם. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור או לתת חסות, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. תודה רבה מראש. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קד במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. הלימוד היום יהיה 14 דקות, אנחנו מתחילים 11 שורות לפני סוף העמוד הקודם. במשנה בתחילת הפרק ראינו שיש 4 מלכים ו3 אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. המלכים היו ירובעם, אחאב ומנשה, והאדיוטות היו בלעם, דואג, אחיתופל וגיחזי. עכשיו, כיוון שדיברנו על המלכים, גם עסקנו בשאר מלכי יהודה וישראל הרשעים. אתמול סיימנו ביהויקים ורב השעה למה הוא לא הוזכר כמי שאין לו חלק לעולם הבא, ורבא ברמרי אמר שהוא לא יודע. בהמשך הדף אנחנו נראה שיש תשובה. בינתיים נמשיך עם רבא ברמרי, הוא אמר לו אני לא יודע למה הוא לא הוזכר, אבל אני כן יודע למה מיכה לא הוזכר כחלק מהאדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. מיכה זה מי שעשה את פסל מיכה בספר שופטים, וראינו בדף קא שמיכה זה גם שבע בן בכרי שמרד בדוד, וזה גם נבט אבא של ירובעם. בכל אופן, למה באמת יש לו חלק לעולם הבא? אומר רבא ברמרי, בגלל שהייתה לו זכות אחת מאוד גדולה שהיא מקנה לו את החלק לעולם הבא, וזה שהוא היה נותן מפיתו לעוברי אורח. כלומר, כל מי שהיה עובר בדרך הוא היה מארח אותו. הגמרא מביאה לזה פסוק שלא מופיע בתנך, ויש כתבי יד של הגמרא שבאמת לא מביאים את הפסוק הזה, אבל זה ברור מכאן כמה מקומות בספר שופטים שבאמת אנשים היו מתארחים אצלו הרבה. אז זה דברי רבא ברמרי, ועכשיו כיוון שכבר הזכרנו את מיכה, אז נמשיך להתעסק איתו קצת, ואז נחזור למלכים הרשעים. אז קודם כל הגמרא דורשת פסוק בזכריה לגבי מיכה, כתוב ועבר בים צרה. מה הכוונה צרה? כמו שגם ראינו אתמול, צרה זה כמו אישה שנייה, כלומר מי שמתחרה עם הראשון. אז אומר רבי יוחנן כך לפי רש"י בפירוש השני שלו, שהכוונה שמיכה הגיע עם הפסל שלו כבר ממצרים, אז הפסל הזה היה כביכול מתחרה עם הקדוש ברוך הוא, לכן הוא מוגדר כצרה. ודרשה נוספת על מיכה, הפעם זה ביקורת על עם ישראל, המקום שבו הוא גר, שזה גרב, היה מאוד קרוב לשילו, והעשן מהעבודה של הפסל שלו היה מתערבב עם העשן מעבודת המשכן. והערבוב הזה ממש היה חילול השם, ומלכי השרת ראו את זה ורצו להרוג את מיכה. אבל כאמור, כמו שאמרנו מקודם, הזכות הזאת שהייתה לו בזה שהוא היה מערך אנשים הציל אותו, וגם כאן השם אמר להם לא לגעת בו. אבל זה שעם ישראל ראו את המצב הזה ולא עשו כלום, על זה כן יש ביקורת, והביקורת היא עוד יותר חריפה כשמשווים את זה לפילגש בגבעה, שגם קרה באותה תקופה, שאדם הגיע עם הפילגש שלו והפילגש נאנסה ונהרגה, ואנשי בנימין לא עשו כלום בנידון, אז עם ישראל כולו עלה למלחמה על שבט בנימין. אז הביקורת היא למה כשקורה משהו לבשר ודם, פתאום כולם עולים למלחמה, אבל כשיש מישהו שמבזה את הקדוש ברוך הוא יום יום מול העיניים שלכם, אתם לא עושים כלום. ולכן, בגלל הביקורת הזאת, כשהם נלחמו עם פילגש בגבעה, לא רק מתו מאנשי בנימין, אלא גם מאנשי ישראל מתו 45,000 איש. אז זה היה לגבי מיכה, ועכשיו כיוון שהזכרנו את הזכות שלו בזה שהוא היה מערך ונותן אוכל לאנשים, הגמרא מביאה מאמר של רבי יוחנן בשם רבי יוסי בן קיסמא על החשיבות של לתת לאנשים אחרים אוכל, והוא מראה את החשיבות הזאת על ידי כל מיני אירועים שקרו בגלל שמישהו נתן אוכל או בגלל שהוא לא נתן אוכל. אז דבר ראשון הוא אומר שזה מרחק את הקרובים, כלומר עמון ומואב בגלל שהם לא נתנו לחם ומים לבני ישראל כשהם יצאו ממצרים, אז השם הרחיק אותם מעם ישראל ואסור להתחתן איתם. דבר שני, זה גם עושה הפוך, זה מקרב את הרחוקים, כלומר יתרו בזכות זה שהוא נתן אוכל למשה רבנו, הוא זכה להיות החותן של משה רבנו ולהתקרב לעם ישראל, ולא רק זה, אלא צאצאים שלו היו יושבים בביתין בלשכת הגזית. ודבר שלישי, מעלם את עיניים מהרשעים, כלומר שעם ישראל רואה את מיכה יום יום מקריב לפסל ולא עושה לו כלום, וזה בגלל שהם היו מתארחים ואוכלים אצלו, אז כנראה לא היה להם נעים לבקר אותו. ודבר רביעי, משרה שכינה על נביאי הבעל, רואים את זה מהנביא עידו, זה מסופר במלכים א' פרק י' ג', שהשם שלח אותו לבית אל להוכיח את ירובעם על זה שהוא עשה את העגלים, והשם ציווה אותו שלא יישאר ויוכל וישתה בבית אל שום דבר אלא יחזור מיד הביתה, אבל אז הגיע אליו נביא שקר ואמר לו שהשם ביטל את הציווי הזה, והוא הזמין אותו אליו הביתה לאכול, ועידו התפתה והלך לאכול אצלו, זה הכוח של ההזמנה לאוכל, וכיוון שהוא הגיע לשם, אותו נביא שקר זכה גם בנבואת אמת, זה מה שאמרנו שהאוכל משרה שכינה לנביאי הבעל, ואותה נבואת אמת הייתה שעידו ימות בקרוב, זה היה הדבר הרביעי שלגימה עושה, והדבר החמישי, שגגתה עולה זדון, כלומר אם מישהו לא נותן אוכל כשהוא אמור לתת, אפילו שזה בשוגג, זה יכול לגרום לתוצאות מאוד קשות, רואים את זה מזה שיונתן לא הביא לדוד אוכל כצדה לדרך כשדוד בורח משאול, ואז כיוון שדוד היה צריך אוכל הוא נכנס לנוב עיר הכהנים והם נתנו לו, ואז דואג האדומי אל שין לשאול, ושאול הרג את כל הכהנים של נוב, ובגלל זה שאול ובניו נהרגו במלחמה ולדואג אין חלק לעולם הבא, אז כל הדברים הרעים האלו קרו בגלל שיונתן לא נתן לדוד קצת אוכל לפני שהוא יצא לדרך. אז זה היה חמישה דברים על הכוח של לגימה, כלומר הזמנה לאוכל. ועכשיו, בשליש העליון של עמוד א', אנחנו חוזרים לענייני המלכים. אתמול דיברנו על המון מלכים רשעים, היום נשאל למה הם לא הוזכרו כמי שאין להם חלק לעולם הבא. אז המלך הרשע הראשון זה אחז, למה יש לו חלק לעולם הבא? גמרא מביאה על זה שלושה הסברים. הסבר ראשון זה בגלל שהוא מוטל בין שני צדיקים, כלומר שהוא בין אבא שלו יותם לבין הבן שלו חזקיהו, אז הזכות הזאת מגינה עליו ויש לו חלק לעולם הבא. הגמרא בהמשך תאמר הסבר דומה, היא תאמר שזה שיש לו אבא צדיק זה לא עוזר, אבל זה שיש לו בן צדיק, הרי הצדיקות של הבן, גם אם לא רואים את זה, חייבת לבוא מההורים, וממילא כיוון שהבן של אחז חזקיהו היה צדיק, אז זה ודאי מראה משהו גם על אחז עצמו ויש לו חלק לעולם הבא. והסבר שלישי, אומר רב יוסף, למרות שהוא היה רשע, לפחות הוא התבייש מהבונות שלו. כלומר שכשישעיהו יצא לקראתו, אז הוא הוריד את העיניים או שהוא אפילו כיסה את הראש עם איזה כלי של קופסים, כי הוא התבייש לראות את ישעיהו. זה היה לגבי אחז. המלך הבא זה עמון, הבן של מנשה, שראינו שהוא היה יותר רשע ממנשה. אז גם כאן הגמרא אומרת, כיוון שהבן של עמון היה יושעיהו, שהוא היה צדיק, אז גם לעמון יש חלק לעולם הבא. אבל כמו שאמרנו, זה רק עובד כשהבן צדיק והאבא רשע. אבל אם האבא צדיק והבן רשע, זה לא עובד, לכן זה שחזקיהו היה צדיק, זה לא עזר לבן שלו מנשה שיהיה לו עולם הבא. אז ראינו על אחז ועל עמון, ועכשיו יהויקים, שהוא היה הכי רשע, אז כמו שאמרנו אתמול ובתחילת השיעור, לפי רש"י באמת יש לו חלק לעולם הבא, אבל רבא בר מרי לא ידע לענות למה, ועכשיו הגמרא מביאה הסבר, שכתוב בירמיהו על יהויקים שהוא לא ייקבר, ומסופר על רבי חייא ברבי אבויה, שזה היה סבא של רבי פרידה, שפעם אחת הוא הסתובב ליד שערי ירושלים, והוא ראה גולגולת שכתוב עליה זאת ועוד אחרת. הוא לא הבין למה זה כתוב, הוא ניסה לקבור את הגולגולת, ואחרי כמה זמן הוא חזר, ושוב הגולגולת בחוץ, אז הוא שוב קבר, ושוב היא הייתה בחוץ. אז הוא הבין שכנראה אי אפשר לקבור את הגולגולת, והוא הסיק שזה הגולגולת של יהויקים, שכמו שאמרנו, הוא לא אמור להיקבר. אבל בכל זאת הוא חשב, זה לא דרך ארץ שגולגולת של מלך תהיה ככה בחוץ. אז הוא שם את זה בתוך משי והכניס לארון, ואשתו יום אחד ראתה את זה, והיא חשבה שזה הגולגולת של אשתו הראשונה, שהוא כל כך אוהב אותה ולא יכול לשכוח אותה, אז היא לקחה את הגולגולת ושרפה אותה באש. ואז הבין רבי פרידה למה כתוב זאת ועוד אחרת, כלומר שהגיע ליהויקים שני עונשים, גם זה שהוא לא נקבר וגם שבסוף שרפו לו את הגולגולת. וממילא לגבי השאלה שלנו למה לפי רש"י יש לו חלק לעולם הבא, התשובה היא שהוא חטף כבר מספיק. ועכשיו אנחנו בשורה הבינונית הראשונה, כיוון שהזכרנו את מלכי ישראל הרשעים אז דילגנו על חזקיהו, אבל עכשיו בכל זאת נעסוק גם בחטא אחד של חזקיהו, וזה גם מתקשר למה שאמרנו מקודם על החשיבות של הכנסת אורחים, עכשיו נראה שגם לזה יש הגבלה, זה דווקא יהודים ולא גויים. אז מסופר במלכים ב' שחזקיהו חלה, ואז חזקיהו מתפלל אל השם, והוא אומר לו, הטוב בעיניך עשיתי ומבקש שירפא אותו, וישעיהו מגיע אליו ואומר לו שהוא יירפא, וחזקיהו מבקש על זה אות. אז אומרת הברייתא שהעבירה גררה כאן עבירה. העבירה הראשונה זה שהוא אמר, הטוב בעיניך עשיתי, שזה סוג של גאווה. זה גרר עבירה נוספת שהיה לו חיסרון באמונה, לכן הוא ביקש אות. וזה גרר עבירה נוספת שאחרי שהוא התרפא, ברדך בלדן מלך בבל שמע על זה, והוא שלח שליחים לחזקיהו עם מתנות, וחזקיהו אירח אותם, אבל בצורה קצת יותר מדי יפה. תכף נראה שאשתו היא מזגה להם את הכוסות באופן אישי, וחזקיהו גם מראה להם את כל הכלים של בית המקדש, וכל זה מראה על סוג של התרפסות בפני מלך בבל, ולכן ישעיהו מנבא לו שיבוא יום, כלומר כשיגיע החורבן, כל הדברים האלה שהוא הראה להם יילקחו לבבל, והצאצאים שלו הם יהיו סריסים בבית מלך בבל. כבר הזכרנו בתחילת הפרק שהכוונה לדניאל ואולי גם לחנניה, מישאל ועזריה. עכשיו הערה קצרה על הסיפור הזה, כשאמרנו שהוא ראה להם את הכל, אז כתוב וירעם את בית נחותו. מה זה בית נחותו? הגמרא מביאה שלושה פירושים. רב אומר, כמו שאמרנו, שאשתו השפילה את עצמה והיא זאת שמזגה להם את הכוסות. שמואל אומר שהוא ראה להם את בית גנזיו. ורבי יוחנן אומר שהוא ראה להם פיתוח מיוחד של כלי נשק, איך שחרב ממתכת מסוימת יכולה להרוס חרבות ממתכות אחרות. אז זה היה לגבי חזקיהו, וכל הדיבור על המלכים הרשעים ולהבדיל על חזקיהו מוביל אותנו לדבר על מה שקרה בסוף כל החטאים האלו, וזה לדבר על החורבן. אז עכשיו מהשורה השמינית בתחתית עמוד א' ועד כמעט סוף עמוד ב', אנחנו נביא אוסף של דרשות על מגילת איכה, כמעט כולם על הפרק הראשון וכמעט כולם של רבי יוחנן. אז דרשה ראשונה, למה זה מתחיל במילה איכה? המילה איכה זה גימטריה של 36, אז זה בא לרמז שעם ישראל עבר על כל 36 העבירות שיש בהם קראת. דרשה הבאה, למה חוץ מפרק ה' כל הפרקים במגילת איכה מסודרים לפי האלף ב'? זה מרמז שהם עברו על התורה שניתנה באלף ב', המהר"ל מוסיף שהם פגמו בכל שורשי התורה. ודרשה הבאה, כתוב איכה ישבה בדד, אומר רבי יוחנן שהקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל ישכון בטח בדד. כלומר שמרוב ביטחון ושפע הם יוכלו להסתדר לבד והם יהיו עצמאים. אבל עם ישראל חטא ולכן הוא היה לבד מסיבה אחרת, מרוב השפלות שלהם כולם מתרחקים מהם, גם העמים וגם הקדוש ברוך הוא. והמשך הפסוק, העיר רבת ים, הסביר רבי יוחנן שזאת עיר שהתרבו בה במהירות, והוא מסביר שהם עשו את זה על ידי זה שהם חיתנו צעירים עם מבוגרות או צעירות עם מבוגרים, וכך יש יותר סיכוי לילדים. ועכשיו כמה דרשות טובות, המשך הפסוק זה הייתה כאלמנה, כתוב כאלמנה ולא אלמנה ממש, כלומר שעם ישראל הוא לא כמו אישה שבעלה מת ולא יחזור לעולם, אלא כמו אישה שבעלה, כלומר הקדוש ברוך הוא הלך למדינת הים והוא יחזור יום אחד. ועוד דבר טוב, המשך הפסוק, רבתי וגויים שרתי במדינות, מה הכוונה? אומר רבי יוחנן שאפילו בין הגויים בגלות, עם ישראל מאוד התבלט בחוכמה שלו, והגיע מהר מאוד לתפקידים בכירים כמו שרים, ומביאים על זה סיפור שתוך כדי היציאה לגלות, היו שני יהודים שבועים שהלכו ביחד, ומאחוריהם הלך השבי הגוי שלהם, והגוי שמע את שני היהודים מדברים ביניהם, והם מתוך חוכמתם ומתוך הנסיבות, הצליחו לנחש שהגמל שהולך לפניהם עיוור בעין אחת, ושיש לו שני קדים, אחד של יין ואחד של שמן, ושמובילים אותו שני אנשים, גוי ויהודי, ואז הם הסבירו לגוי מאחוריהם איך הם הבינו את כל זה, והוא בדק ורואה שהם צדקו ומאוד התרשם, והוא נשק אותם ועשה להם סעודה גדולה וריקד לפניהם ואמר, ברוך שבחר בזורו של אברהם, ונתן להם מחוכמתו והוא שחרר אותם לביתם. אז זה היה כמה דברים טובים, אבל עכשיו נחזור לדרשות הרעות, אנחנו בשליש העליון של עמוד ב', אנחנו עוברים לפסוק השני באיכה, כתוב שם בכו תבכה בלילה, למה שתי בכיות? אומר רבי יוחנן, אחת על מקדש ראשון ואחת שהם בכו כבר עכשיו על חורבן של מקדש שני, ולמה כתוב שהיא בוכה דווקא בלילה? רבי יוחנן מביא ארבעה הסברים, הסבר ראשון זה שזה בא לרמז שהחורבן קרה בעקבות בכי אחר שהם בכו בלילה לפני מאות שנים, וזה היה אחרי חטא המרגלים בליל תשעה באב, השם אמר להם אז, אתם בכיתם עכשיו בכייה של חינם, אני אקבע לכם את הלילה הזה לבכייה של דורות, ובאמת שתי החורבנות היו בתשעה באב. אז זה הסבר הראשון למה בלילה, שלושת הסברים האחרים אומרים שכשאדם בוכה בלילה שומעים אותו יותר וממילא מרחמים עליו יותר, וגם הכוכבים והמזלות שומעים ומרחמים עליו, וגם אנשים אחרים שומעים ובוכים יחד איתו, לכן הלילה זה זמן מיוחד לבכי. והמשך הפסוק כתוב, ודימתה הלחייה, אומר רבי יוחנן שזה כמו אישה צעירה שאיבדה את בעל נעוריה, שכל הזמן בוכה ולכן כל הזמן הלחייים שלה רטובות מדמעות. ואנחנו בשליש התחתון של עמוד ב', אנחנו עוברים לפסוק ה', כתוב היו צריה לראש, אומר רבי יוחנן שכל מי שמציק לישראל עולה לראש, כלומר עולה לגדולה. תוספות בחגיגה כותבים ששם עושה את זה לכבודם של ישראל, בשביל שאם מישהו כבר מנצח את ישראל, לפחות שזה יהיה אומה רצינית ומכובדת. ודרשה נוספת באותו הקשר, מי שמציק לישראל, השם נותן לו כוח מיוחד שהוא לא יתעייף. דורשים את זה על מה שכתוב בישעיהו, כי לא מואף לאשר מוצק לה, מי שמציק לא מתעייף. ואת המשך הפסוק הוא דורש על שלושת השלבים של הגליית עשרת השבטים, כלומר שאשור באו להילחם עם עשרת השבטים שלוש פעמים, וכל פעם הם הגלו חלק אחר מהעם, והם לא יתעפו בן ובן. ואנחנו עוברים לפסוק י' ב' באיכה, כתוב לא עליכם כל עוברי דרך, אומר רבי יוחנן שזה כמו שכשאדם מספר על הצרות שלו, הוא צריך לומר לא עליכם, כמו שאנחנו אומרים היום שלא תדעו מצרות, רבי יוחנן קורא לזה קובלנה, אז גם ירמיהו אמר את זה למי שהוא מספר את הצרות האלו, לא עליכם כל עוברי דרך, מכאן מקור לומר את אותה קובלנה, ורב דורש את מה שכתוב שם כל עוברי דרך ולא הלכי דרך, שעוברי דרך הכוונה היא שהם עברו על הדרך של התורה, ולכן בפסוק אחרי זה כתוב, ממרום שלח אש בעצמותיי, כמו שהשם עשה לסדום, ובזה ירמיהו מדמה את ירושלים לסדום. ואגב, השוואה לסדום, מביאים פסוק באיכה פרק ד', כתוב, ויגדל אבון בת עמים מחטאת סדום, כלומר שירושלים יהיו אפילו יותר גרועים מסדום, אז שואלת הגמרא, אם הם יהיו יותר גרועים, אז למה השם לא הפך את ירושלים כמו שהוא הפך את סדום? למה יש פה מסו פנים? עולה רבי יוחנן, לפי הפירוש השני ברש"י, לא רק שאין פה מסו פנים, אלא ירושלים חטפה אפילו יותר מסדום. כי בסדום, למרות העונש הגדול בסוף, לא היה להם שלב של עוני מחפיר כמו בירושלים, ששם היה כזה עוני ורעב עד כדי כך שנשים נאלצו לאכול את הילדים שלהם. ואנחנו ממשיכים מפרק א', הגענו לפסוק ט"ו, כתוב שם סילה חול אבירי. סילה זה מלשון לסלול, כלומר שדורכים על כביש בשביל לעשות אותו ישר, כך דרכו על כל האבירים והגיבורים של עם ישראל. עכשיו נשים לב שהפסוק שעכשיו קראנו מתחיל באות סמך, וכמו שאמרנו, איכה מסודר לפי א' ב', אז באמת הפסוק אחרי זה מתחיל באות עין, ככה זה בפרק א'. לעומת זאת, בפרקים ב' ג' וד' קופצים ישר מסמך לפי ורק אחרי זה עין. אז שואל רבי יוחנן למה הפי לפני העין, גם פה הוא מקשר את זה למרגלים. בגלל שהמרגלים הקדימו את הפי לעין, כלומר שהם אמרו בפה דברים שהם לא ראו בעיניים, כמו שראינו מקודם במידה מסוימת, זה היה השורש לחורבן. ודרשה האחרונה שקשור למה שאמרנו מקודם, שכל מי שמציק לישראל עולה לגדולה, כתוב בתהילים, אוכלי עמי אכלו לחם, אומר רבי יוחנן שכל מי שאוכל, כלומר גוזל את לחמן של ישראל, הוא תואם טעם לחם מתוק, כלומר כיף לגזול את ישראל, והמשך הפסוק שם, השם לא קראו, זה דורשים כביקורת על עם ישראל, רב אומר שהכוונה לדיינים שהיו מתאים את הדין, ושמואל אומר שהכוונה למלמדי תינוקות שלא לימדו כמו שצריך, ולכן באמת הגויים הציקו להם וגזלו את לחמם. ובזה סיימנו לדבר עליך, אנחנו 9 שורות לפני סוף עמוד ב', מכאן הגמרא ממשיכה לעסוק במשנה, נמשיך עם זה מחר, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו את הלימוד בשאלה על מיכל, למה יש לעולם הבא, אמרנו כי יש לו זכות בזה שהוא היה מאכיל עוברי אורח, אבל עם ישראל שלא פגע בו ונתנו להמשיך לעבוד את הפסל, נהנש על זה בפילגש בגבעה. בקשר לזה ראינו את הכוח שיש להאכלת אחרים, גדולה לגימה. אחר כך הסברנו למה למלכים הרשעים, אחז אמון ויהויקים, יש עולם הבא. אז אמון ואחז, כי היו להם בנים צדיקים, אחז גם התבייש מהבונות שלו בפני ישעיהו, ויהויקים ננש מספיק, כי גם לא קברו אותו וגם הגולגולת שלו נשרפה. אחרי זה ראינו גם חטאים של חזקיהו שהוא התגאה בתפילה שלו וביקש אות על הנבואה והוא כיבד וראה לשליחי מלך בבל את כל האוצרות שלו וכתגובה ישעיהו ניבא לו לחורבן ואז באמת עברנו לדבר על החורבן ודרשנו הרבה פסוקים במגילת איכה שהיא רק בשורות טובות כל טוב.